מאת רבנו הגדול מהר"ל מפראג. עמוד רש י"ג. טוב, עמוד רש י"ג. טוב, אולי נחזור קצת ברש י"ב בתחילת הפרק. בפרק נ"ח. כן, למדנו שיש אצל בלעם שלוש ברכות, נכון? בלעם רצה לקלל את ישראל בשלושה צדדים, וברך אותם בשלושה צדדים. ורצה לקללם, כן, מצד התחלתם, מצד אחריתם ומצד אמצעם. שמענו, אם כן, שמצד ראשיתם לא הצליח, משום שהראשית של ישראל אחוזה ברצון הבורא. והאבות הקדושים הם צורים איתנים, ולכן אי אפשר מצד שורשם של ישראל למצוא שם מקום כללה. אם כן, חיפש אחר כך בצד השני, מצד אחריתם של ישראל. אולי מצד אחריתם של ישראל יש חיסרון, ומצד זה לקללם, נכון? מה? נקודה חלשה מצד אחריתם. זה הנקודה השנייה. זה הנבואה השנייה של בלעם. אחר כך אנחנו נראה שהנבואה השלישית היא מצד אמצעם. כן? אז כאן אנחנו מתחילים מצד אחריתם. כבר ביארנו לך שהברכה הראשונה מן בלעם היה לישראל בצד ההתחלה, כי ההתחלה במה שהוא התחלה בלבד הוא בבחינה בפני עצמו. למטה? אנחנו קוראים עוד פעם. וכך יש, כן?
אם בכתבות,
אנחנו נראה שהאמצע זה בחינה שלישית. נכון. אם בקצוות לא מצא, כל וחומר באמצע. ככה אתה אומר, נכון? אולי, לא יודע, יכול להיות שיש צד באמצע שהוא חלש יותר, בגלל שהוא לא התחלה ולא סוף, אז אין בו יציבות. כן? טוב, נראה. וכך יש לדבר בחינה מצד שלימותו, והוא בחינה בפני עצמו. ובכל אחד, כללה וברכה. וכל הברכות אשר בירך את ישראל בתחילה היו מצד התחלת ישראל העליונה. ורמז הכתוב דבר זה במה שאמר, ויעלהו במות בעל. ויר משם קצה העם, כי ההתחלה הוא קצה ושייך בזה ויעלהו, ובשנייה לא נאמר ויקחהו שדה צופים, שאף שהיה בגובה בפסגה מכל מקום היה נקרא שדה צופים. וכל אלו דברים ידועים למי שיש בו חוכמה, כי ברכה זאת נאמר לישראל מצד שלמות הווייתם, ודבר זה גם כן קצה. וכך אמר גם כן ויר משם קצה העם. אם כן, הברכה הראשונה היא מצד התחלתם, ואילו הברכה השנייה היא מצד שלמותם, כלומר אחריתם. בסדר? בזה נאמר ויעלהו בראשונה, ואילו בשנייה רק כתוב ויקחם, אבל שניהם מקומות גבוהים. כן? זה מצד ימין, זה מצד שמאל. בשניהם נאמר במות בעל, זה צופים, מקום שרואים. אבל וירא משם קצה העם, או קצה זה או קצה זה. לעומת המקום השלישי שמנו רואה את האמצע, וזה מבריח מן הקצה לקצה. אנחנו עוד נעסוק בזה. ויש לך לדעת כי אלו שני הקצוות הם זה כנגד זה, הנה, כמו שמצויר על הלוח. זה כנגד זה. דמיון זה מתחילה ראה דגל ראובן שהוא הבכור, והוא התחלת ישראל ושאר בזה קצה, ואתה ראה דגל דן שהוא קצה, שהוא בסוף, הוא שלמות ישראל. ראובן הראשון, דן האחרון. איפה דן יושב? בצפון. ודן וראובן בדרום. ויש לישראל בחינה מיוחדת מצד התחלתם, ובחינה מיוחדת מצד השלימות. וכל אחד שייך בו כללה ושייך בו גם כן ברכה, והברכה אשר נאמרה כאן כולה הוא על עניין זה. לכך התחיל לומר מצד אחריתם, לא ישאל ויחזב, ובן אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. כי בלק היה חושב כי אפשר שיגיע שינוי לברכה מצד אחר, כמו שאמרנו. ולכך אמר לא ישאל ויחזב, כלומר כי אין שינוי אצל השם יתברך מצד עצמו, כי לא ישאל ויחזב, וברך ולא השיבנה. כלומר, אולי תאמר כי השינוי הוא מצד המקבלים, ואפשר שיהיה בהם שינוי, אף כי אין כאן השינוי מצד השם יתברך, כן? כלומר, זה הטענה של הנוצרים. הנוצרים אומרים, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל. בסדר, אבל ישראל הפרו את הברית. כלומר, שינוי מצד המקבל. אומר, דבר זה אינו. כי אין שינוי בהם. וכך אמר, וברך ולא אשיבנה. ולמה זה? ועל זה אמר, כי לא ראה אבן ביעקב. לא, האמת היא, זה טעות בפסוק. כי לא הביט אבן ביעקב. ולא ראה עמל בישראל. ולכך, אף מצד המקבל אין כאן שינוי. ולכך אמר, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. פירוש, כי השם יתברך עמו מבלי פירוש, כי תכף שהוא מריע, הוא נושע. כן, תרועת מלך בו. ברגע שהוא מריע, תוקע בשופר, מיד הוא נושע. זה סימן שאין פירוש.
הוא מריע זה שהוא יוצא במלחמה?
לא, מריע, כנראה שהוא תוקע בשופר. ככה הוא מסביר המהר"ל פה.
אבל תוקע בשופר
כולם מספיק שאחד, כן. אז כולם צריכים לתקוע בשופר במלחמה? בראש השנה, כולם תוקעים? לא, אחד תוקע.
אבל במלחמה,
כן.
אז כולם תוקעים.
כולם?
לא כמו כל איש ואיש.
אה.
אבל כולם נמצאים.
כן, כאיש אחד, נכון, זה מה שאומר. תרועת מלך בו. כן, וכדכתיב, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם. והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. ועניין זה שנושעים תכף ומיד ומורה כי השם יתברך עמהם בלי פירוד, שהרי תכף שקוראים נענים. וכדכתיב, ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קוראים אליו וכל קוראינו אליו. וכך פירוש ותרועת מלך בו, כי דרך להריע לפני המלך, כאשר אחד רוצה שיהיה נזכר לפני המלך, שיושע אותו המלך. ודבר זה נמצא בישראל, כאשר מראים לפניו, שומע השם יתברך ועונה אותם. עד כאן פעם שעברה, נכון? ובמדרש, במדבר רבה פרק כף, פרדס שאין לו שומר, הגנב יכול להזיקו. או אם ישן לו השומר, הגנב נכנס. ואילו, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. ואיך אני יכול להזיקן? השם אלוהיו עמו. אמר לו בלק, אי אתה יכול להזיקן בפני משה רבן? ראה זה מה אחריו יהיה. אמר לו, אף הוא קשה כמותו. מי זה אף הוא? יהושע. הוא תרועת מלך בו, תוקע ומריע ומפיל החומה. עד כאן. אין, כאילו יש דיאלוג בין בלק לבין בלעם. מה אני יכול לעשות? השם אלוהיו עמו. אומר, תסתכל על זה שבא אחריו. אומר, כן, אבל הוא תרועת מלך בו. לא יכול. הרי לך, כי מצד שהוא תוקע ומריע ומפיל החומה, מורי כי השם יתברך עמו בלי פירוד. והבין הדברים האלו, כי הם דברים ברורים. אגב, יש בעיה, חומות יריחו, מבחינה ארכיאולוגית, מצאו משהו שם? לא מצאו, נכון? מה? לא מצאו.
הם התפוררו הרי, לא? למה?
מה? טוענים, הארכיאולוגים אומרים ככה, שאומנם זה נכון שנפלו חומות יריחו, אבל זה היה 500 שנה לפני שבני ישראל הגיעו. מצאו הוכחה, כן, מצאו חומות נופלות, נפולות. אבל אמרו, זה קרה 500 שנה לפני כן, וכשנכנסו בני ישראל לארץ ישראל, יריחו הייתה חרבה. או אפשרות, אני אומר, זה אפשרות מטורפת, שהחישוב הקרונולוגי של הארכיאולוגים הוא לא מדויק.
נכון.
אפשר לטעות ב-500 שנה, נכון?
נכון.
אבל זה כמובן לא יכול להיות. כתוב, לא?
אבל כתוב ששבט בגבעון דבר
ולמד. צריכים
להבין
את
זה
בצורה
כמו שאנחנו מבינים היום?
לא,
תבין איך
שאתה רוצה. לא,
צריכים להבין את זה
שבאמת נפלו
החומות?
למה לא?
למה לא?
לא, שמה, תסתכל ביהושע, שמה רואים, הם תוקעים בשופר, זה בום, טח. התיאור שמה לא מותיר ספק, אתה לא יכול להגיד שמה זה אליגוריה.
והאבן בכליה לא מתפוררת על ידי תנודות?
גשר שלם מתמוטט בגלל תעודה עצמית.
נכון, גם כן.
אבל זה היה נס.
נכון, ידע.
נגיד ככה. אבל לא על חומות יריחו.
זה לא נסקר, זאת אומרת, זה טבע.
טבע.
אז מה הקשר? מי שנותן חוק הוא לא יכול לבטל אותו?
הקדוש ברוך הוא בשביל לעזור לעצמו.
סליחה?
סליחה, מה מפריע לכם שהיה נס ממש? לא אכפת לי, אבל מה שמפריע לי זה ההתעקשות שלכם.
לא, כי הולכים לחפש אם היו חורבות או לא היו חורבות.
חורבות כן, ודאי. לא, זה כן, זה כן, זה כן. אם כתוב בנביא שנפלו החומות, אז אם תחפור אתה צריך למצוא חומות נפולות, זה ברור. אולי, לא, צריך למצוא חכם. הם מצאו שם החומה שנפלה, הם רואים שם החומה ש... לפי השכבות, דברים כאלה.
הם טועים
לפי השכבות.
500 שנה זה לא רציני, אפשר לדעת. אני יודע שיחקו לו, הרב הדרי, ראש ישיבת הכותל, יודעים, יש הבית השרוף בעיר העתיקה. זה בית שנשרף יחד עם שריפת המקדש, כן? שכל העיר העליונה שמה נשרפה. יחד מספר ביוספוס, ומצאו את השרידים של השריפה הזאת. יש שם קורות עץ שרופות שקיימות עד היום. מזו לקחת איכה של קורה כזאת, אפשר לדעת בדיוק מתי הייתה השריפה, נכון? בתשעה באב, בשנת 70 לספירה, נכון? זה לא כל כך מסובר.
28.
מה? תלוי, בסדר, מה, שנתיים לא נריב. הוא לקח את זה למכון שבודק את על פי פחמן 14, שאל אותם, מתי הייתה השריפה של הדבר הזה? אז אמרו לו 15 אלף שנה. עובדה.
לא,
הוא אמר, יש לי פה חתיכת פחם, תגידו לי ממתי זה. זה אומר, לא, אני לא מתנגד לבדיקות כאלה, אבל רק אומר שצריך לדעת את היחסיות שלהם, הם לא מדויקות. מה?
פרקות של
הביזנות
הזה לא
קורה,
אבל זה היה כך בכך שנה.
כן, כן,
זה הוא בן 3,000 שנה,
לפי פחמן. מה עשו?
מצאו פינגווין
בן 3,000 שנה.
3,000 שנה, ועץ אחד זה 100 מיליון שנה, זאת אומרת שזה תקופות של 100 מיליון שנה.
זאת אומרת, הדברים האלה לא מדויקים בקיצור. לא, כי העניין הוא כזה שמניחים שהיחס בין האיזוטופ הזה לבין הלא איזוטופ הזה הוא כך וכך, זה דבר שיכול להשתנות
ולפי תנאים של היום.
אני לא מתנגד, אני אומר לא מתנגד לבדיקות, רק אני אומר צריך לדעת את היחסיות שלהם.
אנחנו התחלנו ללמוד את הקונסטנט הפיזיקליות לפני 15 שניות ממש.
טוב, בסדר, לא לריב, לא לריב עם אף אחד. טוב, ובמדרש הרי לך כי מצד שהוא תוקע ומריע ומפיל החומה מורה כי השם יתברך עמו בלי פירוד, ואבין הדברים האלו כי הם דברים ברורים ואבין עוד דברי חוכמה. אגב, מעניין, למה יהושע קילל את מי שיבנה את יריחו? הוא קילל. אז זה כך אומר הרמב״ם, שאומר שכיוון שהיה נס גדול שנפלו החומות, אם מישהו בונה את יריחו כבר לא רואים, לכן יהושע ציווה שלא לבטל את זה. ואז חיאל בית העלי בא ובנה. יכול להיות אם כן שזה מחזק את מה שהתיצת, שבנו את החומה מחדש על ידי אותם האבנים. יכול להיות. ואבן עוד דברי חוכמה, כי מצד אשר השם יתברך נלחם להם בכוח דין ומשפט, שהוא על ידי תרועה זאת שיוצא נגד אויביהם כאיש גיבור מלחמות, יריע אף יצריח ועושה הדין באויביהם, מורה כי השם יתברך עמהם בלי פירוד. והדברים האלו ברורים מאוד ואין ספק ואין פירוש זולת זה. וכך פירוש זה אצל חכמי התנאים, כן? כלומר, מה הוא רוצה להגיד אין פירוש זולת זה? הוא רומז פה למשהו. יש מישהו שפירש תרועת מלך בו באופן אחר. מה? איך תסבירו את המילה תרועה? לא, זה מה שהוא מסביר. אבל פירוש אחר אפשר לתת. חברות, ידידות, כמו להתרועע. תרועת מלך בו. כן?
ידידות.
כן, הוא תרומת מלך
גדול. תרומת תשובה?
מה?
במשקל תרומת תשובה?
כן, תרומת תשובה, תרועה. אז זה תרועה. אז הוא אומר שזה לא נכון, אומר המהר"ל הפירוש הזה, כי רואים שהתנאים כולם פירשו מלשון תרועה בשופר. כן? שהרי הוא תרועת מלך בו נאמר עם פסוקי שופרות בראש השנה. הרי כשאתה אומר את המלכויות, זיכרונות, שופרות, אתה צריך להביא פסוקים שמדברים על תרועה. ואתה שם מביא השם לא יביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, השם אלוהיו עמו הוא תרועת מלך בו, אתה אומר את זה על השופרות. וכאן אתה רואה שהתנאים שתקנו את התפילה הזאת הבינו שתרועה זה מלשון תרועה, נכון? לא מלשון שלוש בצרפתית, תרועה שלוש, נכון? לא קשור. וכן הוא דעת אונקלוס שתרגם הוא שכינת מלכי הון בני הון שהשם יתברך עם מים בחיבור גמור, הנה כל הדברים הם על סגנון אחד. ואמר אחר כך אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו, נכון? זה כתוב אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו. רוצה לומר כי זה מורה גם כן כי השם יתברך הוא עם ישראל בלי פירוד, שהרי הוציאם ממצרים ועל ידי זה הוא להם אלוהים, וכתכתיב טעות תפוס, וכתכתיב אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. ואמר כתועפות ראם לו, כי השם יתברך יש בו שני דברים, כי הוא יתברך שומר ומנהיג העולם עד שהוא עומד על תיקונו, זה נקרא השם אלוהיו עמו שהוא שומר על התיקון, והוא מחריב ומאבד את העולם, זה נקרא כתועפות ראם לו. למה מחריב את העולם? מפני עונש הבריות כשיגזור זה מצד חוכמתו, כמו שעשה בימי דור הפלגה ודור המבול. וזהו שאמר כתועפות ראם לו, כתועפות אלו המלאכים אשר הם מאומנים על הנהגת העולם שיהיה מקוים, וראם אלו המזיקים שהם אינם ממונים להנהגת שמירת העולם רק הם מפסידים את העולם. כן, יש בעולם שני כוחות, כוח בונה, כוח מחריב, קוראים לזה בעברית של ימינו הדחף החיוני והאנתרופיה, מתנגדים זלז. ראם זה סוג של חיה,
נכון,
עם קרניים גדולות וזה מפחיד, זה הורס כל דבר הראם. כן,
רגע, זה
הכוונה? אז כאן הוא, זה, אז זה כינוי, אז זה, כן, זה סימבול, זה כינוי לכוח ההורס, נקרא ראם. כן? וכתוב בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח ירדיו אפסי הארץ. כן? בום, זה כוח הורס הראם. כן? יש, המדרש שואל איך הראם נכנס לתיבת נוח לפי הממדים האגדיים שלו. לא, זה שאלה. כן, כי הראם, לפי האגדות, הוא גדול יותר מן הטבע. הראם.
עבר תהליך מינימיזציה.
אז לא, מזעור, כן? עם האחבר, מצער. כן.
מיקרו-ראם.
כן, מיקרו-ראם, לא, מה פתאום. אז המדרש אומר שהוא נקשר לטבע עם הקרניים. כלומר, בטבע היה בפנים, היה נוח עם כל החיות. בחוץ היה עוג מלך הבשן והראם. ואיך היו מאכילים אותה? אז היה חלון לטבע ונוח היה מאכיל.
אבל מה הם היו רותחים?
אז זהו, אז כתוב, אז המדרש אומר שצינן את צידי הטבע, שכן הוא עשה נס וצינן את צידי הטבע כדי שלא לא יעשה מהם צ'יפס
מרק.
מה?
זה
לא ראם? לא, 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 לא ראם, זה משהו קטן.
ראם
זה
משהו, משהו, חיה אגדית.
מה קורה
לכוח מחריב
בעולם?
כל דבר, אתה לא רואה שיש חורבן בעולם? תיקח שתי אבנים, תשים אחת על השנייה, תבוא עוד 500 שנה, מה קרה להם? פשוט, נפל, נכון? יש כוח מחריב, נכון?
החרבה לשם החרבה?
לא יודע, לא יודע אם זה לשם, זה לאו דווקא עם כוונה, זאת עובדה. עובדה שהעולם בלה, אפילו עוד מיליארד שנה מה יישאר מהשמש, תגידי? כן? הולך ונעלם, נשרף. מעגליים? זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. אתה מניח שחוק שימור החומר, כן? מי אמר לך? אולי החומר בלה, זה גם נכון. אגב, גם אם אתה מתחדש מנהלה, זה לא פשוט. כן, עכשיו, דבר נוסף, גם אם תאמר שחוק שימור החומר שהיום אנחנו לא מקבלים אותו, כן, אבל גם אם תגיד את זה,
זה לא קורה בחוק שימור החומר, זה חוק חיוביות המציאות.
כן, אבל מה עם חוק שימור הסטרוקטורה? זה קיים גם, ודאי שלא, סטרוקטורה נעלם. אז לא אמרנו ש... לא, אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שלהחרבה יש תפקיד חיובי, כך אתה אומר, נכון? זה שאנחנו אוכלים נקניקיות, זה טוב לנקניקיות, כי על ידי זה אנחנו גדלים ושוב מדשנים את האדמה, נכון? כך אתה אומר, זה נכון. אבל פה הוא לא מדבר על זה, הוא לא מדבר כאן על זה משפט, אם זה טוב או לא. הוא לא מדבר אם זה מלא פונקציה חיובית או לא. אתה אומר, אם תאר את זה כעובדה.
אבל כאילו, כמו
שהוא
מדבר, כאילו, דבר
שלילי, לא קורה... לא, 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 זה בדיוק הטעות שלך. הוא לא אומר שזה שלילי. הוא נותן את זה כנתון.
זה חזק,
אבל זה לא רע. מי אמר שזה רע? למה לתת איזה שיפוט ערכי?
לא,
לא מה זה רע,
אמרתי
שזה מפסק, זה רוב היום, אתה
בטח בסיבים
השאלה למה אתה קורא שמירה? על מה אתה קורא, למה אתה קורא שמירה ולמה אתה קורא החרבה?
אתה מציג את זה כמו שאמורה להיות בשבילי, שאמורה שמירה את העולם,
אבל הוא לא מדבר בעברית שלנו, סליחה,
הוא ברת את העולם בצורה מסירת, הוא מנהיג, הוא רוצה לשמור על העולם,
נכון? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שהעולם יתפקד כמו שהוא רוצה? הוא בנה שני כוחות, כוח בונה, כוח מחריב, מה רע בזה? הוא אמר שזה רע, אתה פשוט נבהל מפני העוצמה של הביטויים. מפסידים את העולם זה ביטוי פילוסופי, מה שנקרא ההוויה וההפסד, שכל דבר מתהווה ונפסד, זה ביטוי שרגיל אצל אריסטו מפסידים לא במובן שלנו היום, וואי איזה הפסד, לא, לא הכוונה לזה, לא הפסד ברובן, יש כוח בונה, יש כוח מחריב, הכוח המחריב הוא חיוני, חייבים אותו, אין פה דרמטיזציה של הכוחות האלה, כן? גם המזיקים, מי אמר שמזיק זה דבר רע? צריך להכיר את הסגנון של המהר"ל. וראה מלו המזיקים שהם אינם ממונים להנהגת שמירת העולם, רק הם מפסידים את העולם, והשם ברך ישבו שניהם, וכך פעל עמהם כאשר הוציאו אותם מארץ מצרים, היה שומר ישראל שיהיו מקוימים, והיה מזיק ומאבד את מצרים, וזה שאמר כתוב, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב, ופרשו במחילתה, ביד אחד הוא עוזר ישראל, ובאותו יד עצמו הוא מאבד ומשבר האויבים, וזהו כתועפות והם לא. וההוצאה הזאת הכל מורה שישראל הם עם השם יתברך, כמו שאמר השם אלוהיו עמו ותורה מלך בו, אל מוציאה ממצרים כתועפות והם לא.
מה זה תועפות והם?
זה בדיוק מה שאנחנו הסברנו כבר 20 דקות. מה הסברנו? מה זה ראם?
ראם זה חיה אדירה.
שמה? מה היא עושה? היא מחריבה. אז תועפות ראם זה הכוח המחריב. תועפות ראם זה הכוח המחריב. לא, הוא אמר זה המלאכים. כן, אבל לפעמים אותם המלאכים הממונים על הטוב, הם עושים ראם. תועפות ראם לא. אל מוציאה ממצרים.
אז זה לא מלאכים.
נכון.
ראם זה לא מזיקים.
נכון, אבל הבעיה היא שהפסוק לא אומר ככה. הפסוק אומר כתועפות ראם. זה שם סמיכות. כדי להגיד מה שאתה התכוונת לומר, שגם הכוח המחריב הוא חלק מהבניין. לכן נאמר, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב. למה לא אמר ימינך ושמאלך? ימינך נדרי בכוח להוציא את ישראל, שמאלך תירץ אויב. לא, אותה יד שמחריבה, השבונה היא המחריבה. אין, יש ביטוי אצל ברגסון, יש דברים שנעשים תוך כדי התפרקותם של דברים אחרים. לא, לא יודע איך להגיד זה בעברית. כלכו שוס כיסופה, את חבר כלכו שוס כיסודפה. אי אפשר לתרגם את זה. כן? משהו שנקשר מתוך דבר שניתר. לא, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, שלא. רוצה להסביר שזה אותו עניין. זה עצמו זה. זה העוצמה של החיים. עוצמת החיים זה הורס בדרך, אז מה? זה עצמו הבניין.
תועפות זה מלשון לעוף?
מלאכים.
כן, כן, יודעי. המלאכים נקראים תועפות. שם מלשון, ועוף יעופף על הארץ. כן? מה?
כן.
נכון, נכון, נכון. תולעת המשי. ואמר אחריו, אפשר להמשיך? טוב. ואמר אחריו, כי לא נחש ביעקב. והכתוב הזה בא לבאר כי אין ישראל כמו שהם האומות אשר הם קוסמים ומעוננים. הרי כתוב, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. בסדר? כן. לא נחש. מה זה נחש? מה זה נחש? שאני נחש. נכון? מה הכוח המנחש באדם? השכל הטבעי. זה הכוח המנחש. ואז מה, וישראל מה זה? אין להם שכל טבעי? יש להם שכל אלוהי גם. מה ההבדל בין השכל הטבעי לשכל האלוהי? השכל הטבעי יסודו בטבע. שכל האלוהי גובר על הטבע. אז מצד השכל הטבעי האדם הוא בהמה משוכללת. כשם שהאריה יודע לטרוף, ככה האדם יודע לעשות מחשבים. נכון? זה בהמה משוכללת. מצד השכל האלוהים המתחייב, המוסר. כן, יפה, כי אפשר לגבור על הטבע. בסדר? אז עכשיו יש אם כן תרבויות שהן תחת העול של הנחש, ואז בתרבויות האלה ההכרה המוסרית חלושה. למשל מצרים, כן? מצרים הייתה תחת הנחש, וישראל כי לא נחש ויעקב. מה? מה אמר יוסף? הלא ידעתן כי נחש ינחש איש אשר כמוני. כשהוא יחשיב את עצמו למצרי, נכון? נחש יש נחש, נכון?
אבל זה יעשי
לא, מה שזה אומר, זה אומר שבתפיסה המצרית של העולם אין מקום לחירות, מכיוון שהסדרי העולם קבועים, אז לא ייתכן שתהיה חירות אמיתית. לכן גם עבד לא יכול לצאת לחופשי, אבל גם בנחורין הם משועבדים. כן, זה תרבות של הנחש. נכון, נכון. חירות משפטית, לא חירות נפשית. החירות המשפטית דווקא מניחה שאין לך חירות נפשית. מה זה אומר? זה אומר דבר כזה. יש בחוק זכויות האדם, מגילת זכויות האדם, חוק. כל בני אדם בני חורין הם, נכון? מה פירוש הדבר? זאת הצהרה משפטית שאין אדם רשאי להגביל את הפעילות של אדם זולתו, נכון? זאת ההגדרה אם כן של חירות לפי מגילת זכויות האדם. עכשיו, מה שהמגילה הזאת לא אומרת, מדוע אני בוחר לעשות מה שאני עושה? האם אני חופש? האם יש לי חופש פנימי לבחור במה שאני עושה? או שאני כפוי על ידי איזשהו הכרח טבעי פנימי, דטרמיניזמוס בלעז. כלומר, האם אני מוכרח לרצות את מה שאני רוצה או לא? בסדר? אז מגילת זכויות האדם מניחה, זה לא כתוב במפורש, אבל זה די מסתדר עם זה, שאם מכיוון שאין לך ברירה אלא לרצות מה שאתה רוצה, לכן זה לא מוסרי לתבוע ממך להתנהג אחרת. מה שכן אומר הרמב״ם, מכיוון שהאדם הוא בן חורין בפנים, לכן ראוי לצוותו. לכן מושג המצווה הוא ראייה על חירותו.
אם אתה חייב לרצות מה שאתה רוצה, בכלל לא צריך לעשות את מגילת
זכויות הזאת. היא רק ביטוי למצב קיים בעצם. אני עובדה להגיד
שכל אחד
יכול
לרצות משהו יוצא בצורה מגילת
זכויות. משהו כזה. אבל בסופו של דבר לא כל כך מאמינים בחירות של האדם. זה לא כולם, למשל, אבל הפסיכואנליזה למשל היא מאוד...
אני לא מבין, אני חייב לרובד הזה.
השאלה אם יש לו אחריות מוסרית על מה שהוא רץ. לא, ודאי שזה חשוב. אתה רוצה תשובה לשאלתך? השאלה היא, האם יש לו אחריות מוסרית על מה שהוא עושה או לא? זאת אומרת, אם אתה אומר, תשמע, מדוע אתה אוכל שוקולד? יאמר האדם, תשמע, זה בהורוסקופ שלי, כתוב שאני אוהב שוקולד. אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אינני יכול לא לאכול שוקולד. זה כפוי. לכן, אל תגיד לי שיש לי אחריות מוסרית או חוסר אחריות מוסרית, כלומר שיש לי אחריות מוסרית על זה שאכלתי או לא אכלתי שוקולד, נכון? כיוון שזה מוכתב על ידי ההורוסקופ, או על ידי הגנטיקה שלי, או על ידי התסביכים מהילדות שלי. לא משנה מה. כן? הייתי מוכרח לרצות שוקולד. לעומת זה, הנחת היסוד של הרמב״ם זה שאתה בן חורין לחלוטין, כלומר אין שום מערכת חיצונית לך הקובעת לך מה אתה רוצה. לכן יכולה להיות טענה, אכול את זה ואל תאכל את זה. מובן?
יש מערכת מסוגל לעלות על המערכת.
בסדר, בסדר, כן, אבל לא נסתבך, לא נסתבך קודם. מה?
זה מובן,
תלוי, לא, לא, לא. אם אתה אומר שזה דטרמיניזמוס או גורל עיוור, גם אם הרופא יגיד לו שזה רע, הוא יאכל. כן? וימות מזה, כן? כי זה גורלו. זה אודיפוס. נכון? אודיפוס. מאיפה זה בא? אלא גורל העיוור. גזירת האילים שהאדם הזה יהרוג את אבא, את, את אבא שלו ויקח את אימו. נכון? זה הכרחי. אין מה לעשות. נכון? לא, זה, זה היוונים אמרו. הפסיכואנליזה אומרת משהו אחר. הפסיכואנליזה אומרת שיש תסביכים בנפש שקובעים את ההתנהגות שלך.
אי
אפשר לצאת מזה. מלא נשמה. נכון. לא, היא באה להביא את זה למודעות. מודע, מודע, זה הכל.
כי יודעים שאם אתה מודע...
לעומת זה, לפי אדלר זה לא ככה. לפי אדלר, לא. לפי אדלר אתה בן חורין. אתה יכול ככה, אתה יכול ככה. מה? מי אדלר? הוא השתגע? יכול להיות, לא יודע. זה בטוח? אדלר השתגע? אדלר השתגע? הם אומרים שלא. הם כנראה מכירים אותו אישית. אתה מכיר אותו?
מה? זה היה יהודי גם כן?
ודאי יהודי, מה? למה?
גם כן יהודי?
ודאי, כל האסכולה הזאת הם יהודים חוץ מאחד שהיה אנטישמי, יונג.
פרום לא היה יהודי.
פרום? הוא יודע, צאצא ישיר של רשי.
מה אתה אומר?
כן, פעם אפילו פרסמו את ה... איך קוראים לזה? את השושלת שלו, וכתבו את המקצוע של כל אחד. כן? אז מה שמעניין היה כתוב ככה: רב, 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 פסיכולוג. כן, זה כנראה הפתרון. אתה מכיר את הסיפור, לא? יש לך, יש איזו אישה אחת, היא מסכנה 4 שנים אצל הפסיכולוג. למה? היא חושבת כל הזמן שיש מישהו מתחת למיטה שלה. זה לא עוזר. הולכת לרב, היא אומרת לפסיכולוג, הנה הרב פתר לי את הבעיה. מה, מה זה עשה? הוא אמר לי לחתוך את הרגליים של המיטה. עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו. כן, ודאי. ברגע ש... אז לכן זה מאוד חשוב לדעת מאיפה זה בא, מה שאני בוחר. אם אתה אומר שהייתי כפוי לבחור מה שאני בוחר, אז באמת אין לי אחריות מוסרית. נפל. כן.
אבל יש נטיות מולדות.
נכון.
אז...
נכון, אז מה? כן, אז מה? אין לך שום אחריות על הנטיות שאתה נולד איתן, אבל יש לך אחריות איך להגיב להן. זאת אומרת, אנחנו לא אחראים על הנתונים של המציאות, אנחנו אחראים איך אנחנו מגיבים לנתונים האלה. למשל, אין לי שום בחירה לא להיוולד במאה ה-20. נולדתי במאה ה-20, זה אמנם מצער מאוד, כי אני דווקא אוהב יותר את המאה ה-17, אבל מה אפשר לעשות? נולדתי במאה ה-20. חיי אומללים. נולדתי במאה ה-20. השאלה היא, זה נתון כפוי. השאלה, מה אני עושה עם זה? איך אני מגיב לעובדה הזאת? זה תלוי בי. בסדר? אז אם יש לאדם נטיות, למשל, הומוסקסואליות, או כלשהן, אלה הם נתונים של הנפש שלו. איך הוא מגיב לנתון הזה? זה בעיה שלו. יכול להיות יותר קשה, אבל זה לא בלתי אפשרי. פעם שאל אותי יהודי אחד שהיה חולה איידס, כי הוא היה מהקבוצת הסיכון הגבוהה, אז כנראה היותו בקבוצת הסיכון קרמה לו בסוף להיות חולה איידס. היום הוא לא חד. אז הוא שאל אותי, אמר לי שיש לו בעיה. מה הבעיה? הוא מקיים תרייב מצוות, לא תרייג. יש מצווה אחת שהוא לא מקיים. אז הוא שאל אותי, האם זה בסדר שהתורה תצווה על האדם ללכת נגד הטבע שלו? הוא אומר כל מיני רבנים אמרו לו שזה לא בסדר ושזה לא נכון, שזה הטבע וכו' וכו', והוא לא חושב שזה נכון. אז שאלתי אותו, האם הוא חושב, מי אמר לו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה מאושר? הוא לא חייב להיות מאושר, יכול להיות אומלל, מה יש? אז הוא אמר שפעם ראשונה שהוא קיבל תשובה נורמלית
מאוחר.
מה? זה היה מאוחר מדי, כן? אבל הוא קיבל תשובה. כי מי אמר? אתה מניח שהתורה צריכה לעשות אותך מאושר, מה פתאום? אולי התורה צריכה לעשות אותך אומלל. זה מצווה, לא תמיד אפשר לקיים את המצווה, לא?
ודרכי הדרכי נועם.
נכון. אבל יבלת אדם תסלף דרכו ועל השם יזת ליבו, לא? מה?
להיות אומלל זה טוב או לא טוב?
זה רע להיות אומלל.
אבל הרמח"ל אמר שהקדוש ברוך הוא רוצה
שהכל יהיה טוב. רוצה שיהיה טוב. לפעמים כדי שיהיה טוב, חלק מזה זה שתהיה אומלל. למשל, יבוא אדם, אתן לכם דוגמה פשוטה. יש אדם שיש לו מחלה, מחלה קשה מאוד, ובאים הרופאים אומרים לו, מצאנו לך תרופה, אולי זה יעזור, אולי לא, ספק, אנחנו לא יודעים, אולי זה יעזור, אולי זה לא יעזור. תיקח את התרופה הזאת, אם 4 שעות אחרי לקיחת התרופה יש לך כאבי בטן עזים, זה סימן שאתה מתרפא. אם אין לך כאבי בטן, סימן שתמות. אחרי 4 שעות מתחילים הכאבים, מבסוט, נכון? זאת אומרת שזה שרע לו לפעמים זה מה שצריך, נכון? לכן לא צריך לקחת את הדברים כמו ילדים, כן? הכל שחור, הכל לבן. לא, יש עולם מורכב יותר.
אבל זה הוגדר לו.
לפעמים אשרי מי שהוגדר לו. לפעמים יש לא מוגדר, ואף על פי כן זה האמת, לא? מה? לא תמיד יודעים מה אפשר לעשות. לא יודעים הכל. זה מעניין, שאדם הוא לא אלוהים. טוב. והכתוב הזה, מה? הוא לא היה מזוכיסט, הוא היה בכלל לא מזוכיסט, רק שהייתה לו קושיה מוסרית.
אבל יש קושיה מוסרית,
לא, הוא יכול להבין שיש סוד אלוה, בסדר, אבל מה שהוא לא יכול לסבול זה שהרבנים אמרו לו שמה שהוא מרגיש זה לא נכון. זה לא יכול להיות, הוא ירגיש ככה, זה איך אפשר להגיד לו אתה מרגיש לא נכון? לא, זה לא נכון. למשל, תראו, למשל, טעות פדגוגית שאני רגיל להסביר לכם. למשל, יש איזה ילד לא רוצה לאכול תפוחי אדמה. לא רוצה. באה האמא הטובה, אומרת לו, אבל ילד חמוד, זה טעים תפוחי אדמה. אז היא עשתה טעות פדגוגית, מדרגה ראשונה, היא הרסה את עולמו כשאמרה את זה. אתם יודעים למה? כי הילד חושב בראשו, לא, היא אומרת, הוא אומר לעצמו, אז היא משוגעת. זה היה יותר גרוע, אבל נגיד היותר פשוט זה מה? היא משוגעת, וזה מבהיל. אתם יודעים מה זה שילד חושב שאימא שלו משוגעת? כי היא חושבת שתפוחי אדמה זה טעים, ואני יודע שזה לא. או יותר גרוע, שהוא חושב על עצמו שהוא משוגע, זה גם לא כל כך טוב, נכון? שהיא הרי בוודאי יודעת את האמת, אז אני לא בסדר. אז מה צריך להגיד לילד שלא רוצה לאכול תפוחי אדמה? או תאכל את זה, או, כי אם לא אתה תקבל 2 סטירות, או אתה לא רוצה לאכול, תאכל משהו אחר. אבל לא להגיד לו שזה טעים, זה לא נכון. תלוי, כל אחד והאופציה החינוכית שלו, כן? אבל לא לשקר. לא, אתה תאכל כי אני החלטתי, זהו. זה מה שיש לאכול היום, אין משהו אחר. תאכל, זהו. כן? לא זכותו לראות, אלא יכולתו לראות. זאת אומרת, יש לו בחירה חופשית להיות רעב. זה לא אומר שיש לו זכות. זה ההבדל בין המשפט לבין הפנים. כן? כן. מה?
האם אנחנו נוצרי?
לא, אנחנו לא... לא. זה לא נוצרי. הנוצרי אומר שזה אידיאל לסבול. אנחנו אומרים שזה לא אידיאל, אבל יכול להיות שלפעמים זה ככה.
אני לא יכול
לחשוב
שאתה לא יכול
לחשוב. איך אתה יודע? איך אתה יודע?
זה אבסורד.
באת בסוד השם?
מה זה?
באת בסוד השם? אתה לא יכול לדעת. אם אתה יודע את כל הסודות של הנשמות וכל הגלגולים וכל החשבונות של האלוהים העולמות העליונים, אז יש לך טענה, ואתה לא יודע. כן, במקרה שלו.
לא, במקרה שלו זה יכול להיות נכון. הוא פועל לפי
לא לבלבל את עולם, את עולם הערכים שלו. זה הכי חמור שאתה יכול לעשות. ברגע שנגיד, אתה פועל באלימות כלפי ילד, פעלת באלימות, בסדר, אז נגיד אתה אפילו ביזית את עצמך, אני יודע מה, אבל לא שברת את הבהירות של, של מושגי החיים הפנימיים. בסדר? משוגע זה הכי חמור שיכול להיות. הרי זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לשטן על איוב, הינו בידיך, תעשה מה שאתה רוצה, רק את נפשו שמור, כי אם אתה לא תשמור את נפשו אז כל הטענות של איוב הצדקנה. טוב, אנחנו עכשיו עוברים ל... טוב, אנחנו משאירים את זה פתוח.